האזינו לדרשת שבת הגדול מפי הרב הראשי לישראל הגאון הרב דוד לאו.
ערב שבת הגדול, ערב שבת שלום, ואנחנו נמצאים כעת באמירה, בלימוד, באווירה לא תמיד פשוטה, אלא בבית, אבל באווירה הזאת אנחנו מבקשים לבטוח בבורא עולם ומבקשים לזכור בראש ובראשונה את החובה. הבהראיטב בחושם משפט בסימן תקז מסתפק האם האיסור לסכן את עצמו בדברים שאסרו חכמים וגם שאר הדברים שאסורים לדברי הרופאים, האם האיסור הוא מדאורייתא או האיסור מדרבנן. בלבוש כתוב שזה איסור דאורייתא, כי הלבוש מביא מכים אותו מכת מרדות, שהרי עבר על איסור דאורייתא, דכתיב ישמר לך ושמור נפשך מאוד. נשים לב מצד שני, גם לביטוי שמופיע בדברי הרב ולדנברג ציץ אליעזר, בחלק תתוו, הוא דן לגבי אישון סיגריות, והוא לומד מדברי הרמב״ם, הוא לומד שזה איסור דרבנן, כי הביטוי ברמב״ם הוא הרבה דברים אסרו חכמים. אז משמע שהאיסור הוא מדרבנן. וגם הלשון שהרמב״ם אומר מקים אותו מכת מרדות, היא דווקא לא בהכרח שזה מדרבנן, אבל אנחנו למדים שהמסקנה היא, מוכיח גם הציץ אליעזר, שלדינה חיוב הוא דאורייתא, חיוב מן התורה לשמוע לרופאים. יש מחלוקת בין הרופאים, שדן וחתם סופר מזכיר, שמכיוון שחוכמת הרופאים בנויה על טבעי גוף, על אלה שאוכלים מאכלים כאלו ואחרים, אז אי אפשר לשפוט מזה על גופי בני ישראל, ולכן הוא דן על היכולת ועל הקביעה של הדברים שקובעים הרופאים, עד כמה הדבר הזה גם משמעותי עבור כל אחד ואחד מבני ישראל. ומצד שני, אבל שואל עליו הרמייזליש בתשובות מקדשי השם בחלק א' סימן פי וב מגמרה בגיטין עין. כתוב שם שרב שימי בר אשי עשה רפואה לגוי, ואומרים התוספות שהוא עשה את זה כדי להתחכם בחוכמת הרפואה, כדי שידע לרפואת ישראל. המהרשם גם מאיר על חתם סופר שכל הדברים יכולים להיות נכונים לגבי מה שנכנס למעיים, ואז אדם אוכל מאכל לא טוב וזה חובל בגוף. לעומת זאת, כאשר מדובר הוא על במקומות שונים כגון נגיף שמסתובב ממקום למקום, זה לא שייך בכלל. וכאן בוודאי שכשבא רופא ואומר שהמציאות הזאת היא מציאות מסוכנת, בוודאי אומר המהרשם גם מחתם סופר מודה שאנחנו צריכים בציות מלא להקשיב ולשמור על גופנו. גם רב מאיר אריק במנחת פיתים ביורה דעה, הוא כותב שלא תמיד אוכלים שקצים ורמסים, ואתה רואה שגם אנשים שלעיתים אוכלים רק כשר, ועדיין מציאות היא שיש הבדל בין אנשים לאנשים, ובכל זאת יש שנדבק יותר ויש פחות, ולכן ההדגשה היא שאנחנו יודעים שבדברים הללו צריכים וחייבים להיזהר, להקשיב ולדעת שמה שהם אומרים זה דבר ודאי. כמו שפיינשטיין היה מאיר על זה ואומר, הרי אנחנו יודעים שנאמנות רופאים היא חשובה שסומכים עליה באיסורי קרת של יום הכיפורים. אנחנו סומכים על זה לגבי דברים לפי שיודעים בטיב המחלות והמיתות. ועל כך נדמה שהדברים מאוד מאוד ברורים ברוך השולחן. הוא אומר, ניתנה רשות רופא לרפאות, אומרת הגמרא. אז נתנה לו התורה גם נאמנות בכל מה שיאמר. והיות שכך, אז הדברים הללו הם דברים ברורים, ולכן המחויבות שלנו היום היא מחויבות ברורה. זו מחלה שאנחנו רואים שהיא מתפשטת בעולם כולו. וברור לכולנו, ואנחנו יודעים באמונה שלמה, שזה זמן שהקדוש ברוך הוא הביא לעולם כולו ללמוד עבורנו. אבל המציאות היא שזה גם גובה חיים של עשרות ומאות אלפי בני אדם בעולם כולו, ובעולם היהודי, עולם אנשי התורה, אנחנו שומעים בעיקר מעבר לים על מיטות כואבות ועצובות, ולכן כשמשרד הבריאות עם צוות הרופאים שמתמחים במחלות נגיפיות, הם נותנים הוראות ברורות שהן מצילות חיים, אז מדין תורה אנחנו חייבים להקשיב בצורה מלאה, ומי שעובר על דבריהם, לדעת רוב הפוסקים, עובר על איסור דאורייתא. מי שלא נזהר בכוונה, מי שמפר את כללי השמירה, אז ייתכן לחלק מהפוסקים שהוא מוגדר כמאבד עצמו לדעת, עד כדי כך שגם אסור לספוד לו. גמרא בבבא קמא צד א' מביאה מחלוקת תנאים אם מותר לאדם לחבול בעצמו. רב אלעזר הכפר אומר שאדם אסור לו לחבול בעצמו, ולכן נזיר נקרא חוטא, כי הוא צייר עצמו מן היין. גם הגמרא בשבועות אומרת שהנשבע להרע לעצמו, השבועה חלה. הרמב״ם אומר את הדברים הללו בצורה ברורה, שאדם שנשבע להרע לעצמו, השבועה חלה. אבל אם כך אנחנו רואים את דברי הריף והראש, שאומרים בבבא קמא צדי שאסור לאדם לחבול בעצמו, וגם הרמב״ם כותב שדבר שאינו מפורש בתורה, אז אלא רק נלמד מדרשה, אז לכן השבועה חלה. אם כך, מצד אחד אתה אומר לי שאדם אסור לו לחבול בעצמו, ומצד שני מותר לו והשבועה חלה אם הוא נשבע לגרום לעצמו רעה, עונה הרן בשבועות כף זין, וגם המאירי וגם הרשב"א, שבוודאי שהנקודה היא שצריך להבין ולחלק, שבדברים כאלו, כשהרמב״ם כותב שהדבר הזה הוא מותר, אין הכוונה שהוא מותר, אלא השבועה חלה כי הדברים לא כתובים בתורה, והוא נענש על כך שהוא מחויב לעבור על השבועה. ולכן בוודאי השבועה גם לרוב הפוסקים לא חלה בכלל, ועל כן בכנסת הגדולה מביא את הדברים הללו, ומסקנת הדברים היא שבוודאי המציאות היא שאדם שמאבד עצמו לדעת, גם אם יש שיטה שהוא לא עובר על איסור של לא תרצח, גם אם נאמר שלא מקוים בו מה שכתוב במחילתא, לא תרצח, לא תתרצח, כלומר גם לא את עצמך, גם אם נאמר אכן כך, אבל אנחנו שומעים פה דבר אחד מפורש, אנחנו שומעים שאדם שמביא עצמו לכלל סכנה, הוא בוודאי מוגדר מאבד עצמו לדעת, כי הוא הכניס את עצמו לכך. האם הוא יענש על כך שהוא עבר לא תרצח בעונש מיטה או לא, זה יכולה להיות מחלוקת ראשונים. אבל ברור שהוא מוגדר כמאבד עצמו לדעת. ואנחנו צריכים להיות מודעים לכך, שמבחינה הלכתית, הרופאים אנחנו צריכים לשמוע, גם אם הם מקילים. אבל הגמרא בשבת למדבט אומרת, שבמקום שהסכנה אינה מצויה כל כך, גם שם אסור לאדם להיכנס לסכנה. ולכן רב לא היה יוצא בספינה שיש בה גוי, שמא ייתפס בחטאו. ובוודאי שזה דבר שהוא רחוק מאוד. ריש לקיש אומר גם אדם שעובר על גשר, עובר מתחת קיר נטוי, הוא יוצא לדרך. כל אלה, בוודאי שבדרכי הטבע אין מניעה. אבל אנחנו למדים מכאן מהדברים הללו על החומרה הגדולה, ובוודאי גם בדיני שבת. גם אם יש ספק שאינו שקול, גם ספק ספקה של סכנה, אנחנו מחללים על כך את השבת. ועל כן צריכים לדעת בצורה ברורה, שברגע שהסכנה, כל עוד היא לא ממש רחוקה וממש מופקעת, אנחנו חייבים להחמיר. פשיטה ופשיטה. אם הרופאים מזהירים שבדברים כאלו, שזה עובר בנגיפים שעוברים בצורה שאנחנו מוזרים עליה, אנחנו חייבים להתייחס בצורה המלאה ולהתייחס לכך בזהירות הראויה. ואולי כשאנחנו מדברים על הנקודה הזאת, אני אדגיש אולי ברשותכם שתי נקודות, שני דברים. בראש ובראשונה, המילים שאנחנו למדים מדברי הרמב״ם בהלכות רוצח פרק י"ב, אסור לאדם ליתן מעות או דינרים לתוך פיו, שמא יש עליהם רוק יבש של מוכי שכין או מצורעים או זיעה, שכל זיעת אדם שמה מוות חוץ מזיעת הפנים. כלומר, אנחנו שומעים כאן שהרמב״ם מזהיר שמכיוון שייתכן שמצורע נגע במטבע, אם המטבע הזה ייכנס לפה שלי, הוא חלילה עלול לפגוע בי, עלול להזיק לי. ולכן אנחנו למדים מכאן איזו זהירות חייבת להיות כשאדם חלילה בצורה טיפתית, בהעברת רוק טיפה, עלול לגרום להעברת מחלה איומה. רבנו בחיי מרחיק ואומר שלכן הקדוש ברוך הוא אומר להם לברוח מעדת קורח, ייבדלו מתוך העדה הזאת. כותב רבנו בחיי, כדי שלא ידבק בהם האוויר הרע שבמכת דבר, כעניין האמור באשתו של לוט, ותבט אשתו מאחריו ותהי נציב מלח. צריכים לזכור שאת החיידקים הללו שולח בורא עולם. בתשובות מפענח נעלמים הוא כותב, וזה ימים בלכתי בדרך בעת נוסעי על מרכבת הקיטור, שעלני אדם אחד, במה שמבואר במקרי קודש, שסיבת המגפה נעשה על ידי מלאך משחית. והרי בימינו נתברר על ידי כלי השקפה המגדילים את הראות, הוא מתכוון למיקרוסקופ, שסיבת ההידבקות במגפה מאחד לחברו מתהווה על ידי רמסים קטנים דקה מן הדקה. והשבתי לו, דע כי לא מחוכמה שאלת זאת. האם סבור אתה כי אלה הרמסים הברועים הקטנים הם חיים מעצמם בלי השפעת כוח עליון? אין הדבר כן, אלא יש כוח נעלם מאיתנו השופע בהם חיותם אשר הם חיים. והנה הנביאים ידברו מצד כוח הרוחני, התוואים הטבעיים ידברו מצד כוח הגשמי. ומפני התרדה אסיים בשלום רב, וכבר יצאתי בדברים האלה חוץ מגדרי, מפני אהבתך. כלומר, ההדגשה, הוא מזכיר, צריך לדעת, אני הרחבתי רק בגלל אהבתך, אבל צריך אדם לדעת. הזהירות הראויה והנקיות של הגוף יכולה להועיל לנקיות הנשמה. חייבים לעשות כל מאמץ ולהשתדל בצורה הראויה. בהתאם להנחיות הרופאים, צריכים לשמור על כל כללי הבטיחות והזהירות שמזהירים הרופאים. אסור לאדם לומר שרופאים מגזימים בהנחיות, ובוודאי כאשר אנחנו יודעים שבדרך כלל הרבנים צריכים להחמיר ומחמירים יותר בהלכות פיקוח נפש מאשר הרופאים. היות שכך, ניזהר כולנו בהתאם לדברים הללו, וניזהר בצורה מלאה. ניזהר ונראה כי הקדוש ברוך הוא איתנו, ואנחנו רואים פה את ידו עלינו. אנחנו צריכים לזכור גם את ההדגשה החשובה של פרשת השבוע. אומרת הגמרא בברכות, אמר רב יהודה, אמר רב, ארבעה צריכים להודות, יורדי הים, הולכי מדברות, מי שהיה חולה ונתרפא, מי שהיה חבוש בבית האסורים. והגמרא מביאה פסוקים, וכל הפסוקים הם מפרק ובזיין בתהילים, יורדי הים באוניות עושי מלאכה במים רבים, ואז אנחנו שומעים יודו להשם חסדו ונפלאותה בבני אדם. אבל שם לב ומדגיש לנו המהרש"א שם במקום, שהפסוק והגמרא שינו מהסדר. בתהילים קודם כל מדובר על עוברי מדבר, אחר כך חבוש בבית אסורים, אחר כך חולה שנתרפא, אחרון זה עוברי ימים. אבל הגמרא הופכת את הסדר. הגמרא אומרת קודם כל עוברי ימים, הולכי מדבריות, חולה שנתרפא וחבוש שהיה בבית האסורים. ומדוע משנה הגמרא את הסדר? אומר המהרש"א, כי הגמרא מכוונת לארבע כוסות. ארבע כוסות שמכוונים כנגד ארבעה שצריכים להודות. המודה הראשון זה עוברי הים, והם מוזכרים בתהילים אחרונים, אבל כאן בגמרא הם הראשונים. מדוע הם הראשונים? מכיוון שאנחנו למדים כי הכוס הראשון שבקידוש מדברת על כך שזכר ליציאת מצרים. זכר ליציאת מצרים, כי המציאות הייתה שרק אחרי קריאת ים סוף, עם ישראל יצא בפועל ממצרים. כל עוד הם היו באזור של ים סוף, ועוד לפני המעבר, הם היו במצרים, ואז הם נמצאים שישה ימים עדיין הולכים בשטח טריטוריאלי של מצרים. רק כשהם רואים את מצרים מת על שפת הים, רק אז בשעה הזאת הם יוצאים ממצרים, רק אז הם נפרדים מהמצרים. והיות שכך, אז הכוס הראשון אומר המהרש"א היא כנגד קריאת ים סוף. לכן אומרת הגמרא קודם כל עוברי הים הם הראשונים. השני זה הולכי מדבר. מדוע אומר המהרש"א? כי במדבר קיבלנו מן, קיבלנו בעירה של מרים. ואת זה אנחנו אומרים, את הכוס השנייה, אחרי שהודנו וציינו שהקדוש ברוך הוא סיפק צורכנו במדבר 40 שנה, נתן לנו מן לאכול, והיות שכך אנחנו מציינים בכוס השנייה, אומר המהרש"א, את השלב שזה עניין של להדגיש ולהבהיר את אלה שעברו מדבר. הכוס השלישית היא כנגד חולה שנתרפא. ומדוע? רק עכשיו הזכרנו את הדברים שהמחתם סופר אומר שחולי של אדם נגרם לרוב כתוצאה ממאכלים לא טובים. ועל כך הפסוק מדגיש את כל אוכל תתאב נפשם ויגיעו עד שערי מוות. ויזעקו אל השם בצר להם ממצוקותיהם יוציאם. לעומת זאת אדם שאכל, אדם שמברך את ברכת המזון, אדם ששמח בשמחת החג, כבר אין בו מצב חולי. הרי לנו שהוא יצא ממצב החולי. על כן, אומר המהרש"א, הכוס השלישית, כוס של אחרי ברכת המזון, היא מודה על חולה שנתרפא, והוא השלישי בסדר בגמרא. ולאחר מכן, אנחנו מגיעים אל מי שהיה חבוש בבית האסורים. על כך אומר המהרש"א, הכוס הרביעית מכוונת על כל אלה שעוד לא הגיעו לארץ ישראל, כי כל מי שאינו בארץ נחשב כיושב בבית אסורים. רק מי שהגיע הביתה הוא יצא מבית האסורים. והבית של העם היהודי זו ארץ הקודש. כאן הקדוש ברוך הוא ברא אותנו ונתן לנו תורה שכאן בארץ ישראל נקיים את מצוותיה, כאן מקום עשיית התורה. ולכן אומר המהרש"א, ארבע כוסות ליל הסדר מכוונים כנגד ארבעה שצריכים להודות. הכוס הרביעית מדגישה את העובדה של גאולה שלמה, גאולה שמגיעה לארץ. ולא פלא שאנחנו גם שומעים את הביטוי ברוך. ברוך המקום, ברוך הוא. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, ברוך הוא. ארבע פעמים נאמרה המילה ברוך, כי ארבע פעמים אנחנו צריכים להודות. ואנחנו מודים, ובפרשת השבוע למדים על קורבן תודה. ואנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על חסדיו, על מעשיו, והייתי מבקש שנדגיש גם דבר אחד משמעותי. נשים לב לעובדה שאנחנו אומרים פרשה שהיא מרכז המגיד, אומרים את הפרשה של ארמי עובד אבי, שהיא נמצאת בפרשת כי תבוא. לא אומרים את הפסוקים מפרשת שמות, לא מבארה, לא מבו, גם לא מבשלח. לא מזכירים שום מזכרות, אלא דווקא את הפסוקים הללו, פרשה של מקרא ביקורים. אז נכון, בריטב"א למדנו שהיות שהתורה לא רצתה, חכמים מסדרי ההגדה לא רצו להאריך ולתת לנו פרשיות עם דרשות ארוכות, כיוון שיש גם זמן לקיים מצוות נוספות בלילה הזה, אבל אנחנו עדיין שומעים שיש מיוחדות בפסוקים הללו של ארמי עובד אבי מפרשת כי תבוא. אלו הפסוקים שאותם אנחנו למדים דברים של יציאת מצרים. ואנחנו יודעים גם דבר חשוב ומשמעותי. עם ישראל יורדים למצרים ונמצאים שם, וזה מקום ושמו קור ברזל. אדם צריך במקום הזה, כפי שקור ברזל הוא מקום ש מנקה ומאפשר לאדם לקחת חפץ, לקחת יהלום, להוריד ממנו את הסיגים, להוריד ממנו את הלכלוכים ולהוציא אותו יפה כמו שהוא. כך גם אומרת התורה, עם ישראל במצרים, הם יוצאים מהדברים השליליים וכעת הם מגיעים אל הדרגה הגבוהה, אל הדרגה של עשיית רצון השם, אל הדרגה של קיום מעשי הקדוש ברוך הוא, דווקא במצרים, דווקא בעת היציאה ממצרים, דווקא ברגעים הגדולים והמיוחדים הללו, הם עושים רצון השם, ועשיית רצון השם השלימה היא עשיית רצון השם שהם עושים אותה כאשר הם יוצאים ממצרים, לא קודם. עכשיו הם מקבלים את התורה. והנה אנחנו למדים נקודה נוספת ומשמעותית. כתוב לנו בהדגשה מפורשת. נאמר לנו על במילים בהדגשה שהתורה מלמדת, לך אל פרעה בבוקר, הנה יוצא המימה וניצבת לקראתו על שפת היאור, והמטה אשר נהפך לדחש תיקח בידיך. פרעה היה עושה את עצמו לאלוה, בהפטרה של פרשת וערה, אומר הנביא יחזקאל, דבר ואמרת, כה אמר השם אלוקים, הנה נהלך פרעה מלך מצרים, התנים הגדול, הרובץ בתוך יאוריו, אשר אמר, לי יאורי, ואני עשיתיני. הוא אומר, אני עשיתי, אני הכל. אני לא זקוק לשום דבר, אני מסתדר בלי הקדוש ברוך הוא. ומדוע? הרי המיוחדות שמדגישה התורה בפרשת עקב, הבדל גדול בין ארץ ישראל לבין ארץ מצרים, ארץ מצרים שתו שם מים מהיאור, מהנילוס. אבל ארץ ישראל למטר השמיים תשתה מים. ארץ שאתה נושא עיניים לבורא עולם, ומתוך אמונה שלמה מאמין בחיי העולמים וזורע, אומרים חז"ל בירושלמי, ולכן סדר זרעים נקרא סדר אמונה. כי זה סדר שבו אנחנו למדים, אדם זקוק לגשם, אז הוא פונה לקדוש ברוך הוא ומבקש, ריבונו של עולם, אני זקוק לך. פרעה מלך מצרים, ההפך, לא צריך את הקדוש ברוך הוא כביכול. הוא חושב לעצמו, אני עשיתי את היאור, אני לא צריך שום דבר. וברגע שאני לא צריך שום דבר, אני גם לא חייב שום דבר לקדוש ברוך הוא. אנחנו אומרים בוקר וערב את פרשיות קריאת שמע. ובפרשה השנייה והיה אם שמוע תשמעו, אנחנו מדגישים שם ואומרים מילים ברורות מאוד. אנחנו מדגישים, אם שמוע תשמעו אל מצוותיי, אם אתם לעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, ונתתים את ארציכם בעיתו, יורה ומלכוש, ואז תזכה ואספת דגניך, תירושך ויצריך, עשב בשדך, לבהמתך, אכלת, סבת. אבל אם חלילה סרתם ועבדתם אלוהים אחרים, מיד הגשם הוא סימן שמראה לנו שאנחנו מתרחקים מהשם, כי נאמר לנו כאן, אומרת התורה חלילה, ועצר את השמיים ולא יהיה מטר, והאדמה לא תיתן את יבולה, ועבדתם מהירה מעל הארץ הטובה. כלומר, בן אדם שזקוק לגשם יודע שמפתח הגשמים נמצא אצל בורא עולם, אז הוא פונה לקדוש ברוך הוא, ופרעה מתנהל בדרך שהוא יודע והוא מסתדר הכל לבד, הוא לא זקוק לקדוש ברוך הוא. אולי זו המשמעות במה שאומר פרעה, לא ידעתי את השם וגם את ישראל לא אשלח. אני לא יודע, לא צריך את הקדוש ברוך הוא, אומר פרעה. אני לא צריך ולא שום דבר, הכל טוב לי. הוא לא מתכופף כלפי הקדוש ברוך הוא. ולא פלא שאנחנו יודעים את דברי הגמרא בבבא קמא ט"ז, שאדם שלא מודה לקדוש ברוך הוא בקריאה, לא קורע בעת אמירת מודים, שלמה זלמן היה תמיד מקפיד לשים לב במודים דרבנן על קריאה, בעיקר הדין הוא אמר, זה הרבה יותר מעלינו לשבח, מברוך הוא, זה קריאה מעיקר הדין שחייב אדם לכרוע במודים, בעת אמירת מודים דרבנן, קריאה לכיוון ירושלים. ואז נאמר לנו כאן שאדם שלא קורע במודים, אדם כזה שדרתו הופכת להיות נחש. מדוע נחש? כאומר המהר"ל, הוא מבאר זאת בנתיב העבודה. הנחש חושב, יש לי את הכל. אני לא צריך כלום מהקדוש ברוך הוא. הנחש אומר, אני מסודר. יש לי אוכל. אני מסודר לעצמי עם כל דבר ודבר שהוא. ולכן הנחש לא מתכופף בפני בורא עולם. ועל כן, מי שלא קורע ומתכופף להודות לבורא עולם, מי שלא מרגיש חייב לבורא עולם, אחד כזה שדרתו הופכת להיות נחש. פרעה, כפוי טובה שכמותו, לא מתכופף לבורא עולם. הוא כפוי טובה כלפי בניו של יוסף, מי שהציל אותו. והפרעה, שהוא כפוי טובה, אנחנו שומעים ממנו אומר, אני לא צריך את אלוקים כביכול. מתאים לאותה התנהלות של נחש, אבל מי שמודה לקדוש ברוך הוא מתכופף, אז שדרתו לא הופכת להיות נחש. כך אומרת הגמרא, רק מי שלא קורע במודים, רק אצלו זה כך. לעומת זאת, אצל אדם שיודע להודות לקדוש ברוך הוא, שיודע להגיד תודה ולהבין, זה הכל מעת השם, וזה הכל למען הרצון של הקדוש ברוך הוא לקיים את רצונו. זו הדרך הראויה, זה לדעת ולא להיות כפוי טובה. מאיפה הפרשה של ארמי עובד אבי? מאיפה הפרשה שאנחנו נספר את יציאת מצרים? נספר בליל הסדר, מהפרשה של ארמי עובד אבי. זה מופיע במקרא ביקורים. במקרא ביקורים נאמר דין של הודאה. במקרא ביקורים אנחנו שומעים שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, כי הרי התורה אומרת ובתה אל הכהן אשר יהיה בימים ההם ואמרת אליו. אומר רשי, מה תגיד? איני כפוי טובה. אני לא כמו הנחש. אני לא כמו הנחש שהוא כפוי טובה, כפר בטובה ולא מתכופף בפני בורא עולם. חי לו עם האפר והקדוש ברוך הוא משלח אותו ממנו. אנחנו יודעים שגם כאשר בני ישראל היו במדבר, שלח להם הקדוש ברוך הוא את הנחשים, כאשר הם היו כפויי טובה ודיברו כנגד הקדוש ברוך הוא. אומר רשי, מדוע שם? יבוא הנחש כפוי הטובה ויפרה מכפויי טובה. וענית ואמרת, אנחנו עונים ואומרים, אנחנו עונים ואומרים ומודים לקדוש ברוך הוא, טובה כפולה ומכופרת למקום עלינו, שהוציאנו ממצרים, שעשה בהם שפטים. אנחנו מודים לו ויודעים שבורא עולם מתוך חסדו הגדול עלינו נותן לנו את כל שפע הברכה וההצלחה. כאשר נדע להודות, כאשר נדע לומר לבורא עולם שאנחנו מודים אנחנו לך, נדע להתכופף ולתת לקדוש ברוך הוא מתוך נתינה מלאה, מתוך התכופפות מלאה, מתוך הבנה שאנחנו הללו עבדי השם, לא עבדי פרעה. יצאנו מעבדות לחירות כדי להיות עבדי השם. בואו נתחזק כולנו גם במילים הגדולות והחשובות אותן כותב הרן בדרשותיו בדרוש יוד. בימיו הייתה מגפה חמורה, וכתוב אבל אנחנו ראינו מוסר אלוקינו זה יוד ג' שנה עד שנשתנו סדרי בראשית, כי ירד רע בשנה ההיא לרוב יושבי העולם, חלו בהם חולאים משונים, כי אפשר נמשכו למנהגו של עולם. אבל כל משכיל צריך להודות ולומר, אצבע אלוקים היא. החלאים הנוהגים בבני אדם קוראים בו מצד טבעו, אבל האלה אינם נופלים עליו בטבעו, עונש אלוקים בהשגחה עליו. ולכן הוא מזכיר, ושנאת חינם על דרך זו היא עבירה שמתמיד בה האדם תמיד. אין בה תועלת והנאה לאדם בה, אין הטבע נוטה אליה, אבל אף על פי כן אבון שנאת חינם נכשל האדם תמיד. אנחנו עומדים היום ערב שבת קודש, ערב שבת הגדול, שבת מיוחדת במינה, שבה הקדוש ברוך הוא עשה נס גדול, כאשר בני ישראל קיבלו על עצמם והסכימו לעמלות ולקיים את רצון השם, ולהתכופף בפניו בלבד, ולקחת את האלילים של מצרים. והמצרים, הקדוש ברוך הוא שמר על עם ישראל, שלא עשו לבני ישראל דבר. זו זכות גדולה, גם בתקופת מגפה, מגפה שעוברת על העולם כולו. כאשר נדע ונבין, הנה יתוש קטן, דבר קטנטן, הוא בא ומזיק לעולם כולו. הדבר הקטן הזה מזיק לכולם, אבל הדבר הקטן הזה נשלח מאת השם. וכפי שהקדוש ברוך הוא שלחו, כן במהרה יוציא מאיתנו את הנגף, ימנע מגפה מנחלתנו, ונזכה כולנו לראות ולהודות לבורא עולם על חסדיו, על רוב מעשיו, אשר עשה איתנו, אשר עושה איתנו, ואשר ימשיך לעשות איתנו, את נזכה במהרה לגאולה שלמה, להרגיש ולראות את שם השם מתגדל ומתקדש בעולם כולו, שיודע להצביע ולומר, אצבע אלוקים היא, והנה השם עושה זאת, עושה חדשות, בורא רפואות ומביא גאולה לעולם כולו. שבת שלום, שבת הגדול שלום, ובשורות טובות וישועות לכל בית ישראל. אמן.
האזנתם לדרשת שבת הגדול מפי הרב הראשי לישראל הגאון הרב דוד לאו.